שלום, ערב טוב. אנחנו בפרק שישי, סימן חף זי. אמר רבא בר שמואל, משמי דרבי חייא, אחר כל אכילתך אכול מלח, ואחר כל שתייתך שתי מים, ויתה ניזוק. הגמרא ממשיכה, תניא נמי הכי, אחר כל אכילתך אכול מלח, ואחר כל שתייתך שתי מים, ואתה ניזוק. תניא אידך, אכל כל מאכל ולא אכל מלח, שתה כל משקין ולא שתה מים, ביום ידאג מגריח הפה, ובלילה מפני אסקירה. אומר הרב, אמר רבא בר שמואל, משמי דרבי חייא, אחר כל אכילתך אכול מלח, אחר כל שתייתך שתי מים, ויתה ניזוק. אם שאדם הרחיב צורכו בכל ענייניו, והרבה להשתמש בכל עניינים מורכבים שהמציא בעמלו והמצאותיו, בכל מקום ראוי שיזכור תמיד, כי ראוי להתקרב תמיד אל עצם הטבע. ולהרגיל עצמו להיות חי עמו, ולא ישכח את המקור הראשי לכל הרכבות. והחינוך הזה יועיל הרבה לבריאות הגוף, שלא יימשך הרבה במותרות שאין להם סוף, שהמותרות מתרבים בלא גבול, או המתרבים בלא גבול, יעבידו מן האדם את ההמשכה לעניינים הטבעיים במקורה. וגם יימשך מזה תועלת נפשית בשכל ודעת, וממנו ליראת השם ושלמות האמיתית תוצאות. נקודה. כי אף על פי שרחיב דעתו בתולדות רבות שכליות, מכל מקום היסודות הפשוטים שהם המושכלות הראשונות ושורשי האמונה הפשוטה ברורה על ידי הקבלה המפורסמת, תמיד יהיו בפיו ובלבבו. וכשם שבאכילתו אחרי כל אכילתך אכול מלח, שהוא המאכל האחד שיוכל האדם לאכול את היסוד הטבעי כמו שהוא, שלא חלו בו שינויים ותמורות, כי הוא נמצא גם כן בעומק האדמה, כתבניתו, בלא ידי אדם, וגם שינויים טבעיים לא חלו עליו מיום כוננו השם ביסודות הארץ. והמים, גם כן, המשקיע הטבעי שלא חלו בידיים, והם מרגילים את הגוף והנפש גם יחד לזכור את המקור הנקי והפשוט, שממנו תוצאות להמון הרכבות. כן הוא מעיר את השכל שלא להתרחק מהמקור הראשי שאלוקים ברא את האדם ישר, וישיג האמיתיות הדרושות לשלמותו באורח ישרה. ועל פי הטבע הישר של הנפש יעלה להתגדל בחוכמה ודעת. ואם לא יבקש חשבונות רבים, כי מידע שחשבון יחיד עליו לבקש מבלי להתרחק מהיושר האלוהי המוטבע בנפשו, אז ימצא אושרו ומעלות רוחו בכל המון הרכבות השכליות, ולא יתעה מני אורח, כי מלך בדרך צדיקים הולך באור. ובלחמה של תורה הלחם יימשל לחלק ההלכה, ואם יגדיל תורה ויאדיר, לעולם יאכל מלח השומר, היראה והאמונה, הידיעה הפשוטה שמחייבת את כל המון הדרישה המעשית. לא יהיה ניזוק לבוא למידות רעות ושכחת התכלית של חוכמה. ואחר כל השתייה במעייני האגדה שנמשלו למים, בהרבות הרעיונות, ישתה מים. הרגש הנפשי שמרומם את האדם בטבע הנפש הזכה לחשוף לאור השם, שילמד לחתום תעודה ביסודי הדברים ועיקרם, לא יזיקו הענפים בהתפשטה מאוד. כי הכיר איך הם יוצאים מן המקור והם שווים אליו. אז יועילו לרוממו מהמעלה פשוטה אל, מעלה רמה, הראויה לאיש חכם והוגי דעת, וירים קרן בירת השם בכל טוב. טוב, לא, אני חושב שלא לא קשה להבין את הפסקה הזאת. אמר רבא בר שמואל משמי דרב חייא, אחר כל אכילתך יכול מלח, אחר כל שתייתך שתי מים, ויתני זו. אם שאדם הרחיב צורכו בכל ענייניו, והרבה להשתמש בכל עניינים מורכבים, שימציא בעמלו והמצאותיו, מכל מקום ראוי שיזכור תמיד את ה... כי ראוי להתקרב תמיד אל עצם הטבע, ולהרגיל עצמו להיות חי עמו, עם הטבע, ולא ישכח את המקור הראשי לכל הרכבות. הרכבות. דברים מלאכותיים מורכבים, לא כפי שהם נמצאים בצורתם הבסיסית, הפשוטה, בטבע. אז למרות שאדם ודאי הוא נהנה מכל מה שהמציא, המצאות, כל מיני דברים מלאכותיים שהם בהחלט עוזרים לנו ברווחת החיים. מכל מקום, ראוי שיזכור לא לאבד את הבסיס, את הטבע, את המציאות הפשוטה, מה שעומד ביסוד לפני כל ההרכבות, כל ההמצאות. והמנטליות הזאת, הגישה הזאת לחיים, היא מאוד טובה. למה? החינוך הזה יועיל הרבה לבריאות הגוף, שלא ימשך הרבה במותרות שאין להם סוף. שהמותרות המתרבים ולא גבול יעבידו בן האדם את ההמשכה לעניינים הטבעיים במקורם. בן אדם מרגיל יכול לפנק את עצמו בכל מיני דברים מיותרים, אז לאט לאט זה הופך להיות לו לצורך, זה לא פריבילגי, זה הוא חי מזה, ובזה הוא מאבד את הנטיות הבסיסיות, את הטבע הפשוט, זה יזיק לו אפילו גופנית. אבל לא רק גופנית, זה גם נפשית. גם ימשך מזה תועלת נפשית, בשכל ודעת. ומתוך המנטליות, הגישה הזאת, מבחינה פיזית, אז ייצור לו גם גישה נפשית, שיהיה לזה השלכות ממנו, ליראת השם היא שלמות האמיתית, תוצאות. שאדם מייצר לעצמו בריאות נפשית, נטיות נפשיות טבעיות, פשוטות, יסודיות, ולא מאבד אותם, זה מאוד מועיל בהמשך, ליראת השם ולשלמות האמיתית. יש לזה השלכות, כי לעולם היכולת הרעיונית, שכלית, הפשטתית וכולי, זה לעולם מאוד מאוד מושפע ונשען על אוריינטציה נפשית, זאת אומרת על המבנה הנפשי. אישיות שיש לה נפשיות בריאה, האוריינטציה הרוחנית שלה היא בהתאם, וההפך בהפך. אז זה מה שהרב אומר, מנו ליראת השם ושלמות האמיתית, יש תוצאות, יש השלכות, לדעת לשמור על בריאות, אישיות בריאה, על נפשיות בריאה. אז כן, אז המנטליות הזאת ששומרת על לא להתרחק מהטבע פיזית, זה יוצר גם מנטליות ששומרת על הנטיות הטבעיות הפסיכיות, הנפשיות, ומזה השלכות גם להבנה אמונית, הבנה רוחנית, יראת שמיים, בריאה ואמיתית, ולא להפך. כי אף על פי שירחיב דעתו בתולדות רבות שכליות, וכך ראוי, ודאי שאדם לא אמור רק להישאר באינטואיציות הילדותיות שלו ותו לא. ודאי שהוא צריך להתפתח שכלית. מכל מקום, היסודות הפשוטים, שהם המושכלות הראשונות, ושורשי האמונה הפשוטה והברורה, על ידי הקבלה המפורסמת, קבלה, זאת אומרת, אמונה להורים, מורים, אנשים חכמים, בהתייחסות לדבריהם, אם הם אומרים, כנראה זה אמת, שזוהי האוריינטציה היותר ילדותית, וגם הכי פשוטה ובריאה. אז תמיד יהיו בפיו ולבבו. האמיתות הפשוטות, הם יהיו, שיהיה רגיל בהם, שלא ישכח אותם, ושיהיו במרכז הכובד האישיותי שלו. עם כל הפיקחות שלו, והמקנות שלו, והידע שלו, והיקף שלו, בכל מרחבי הרעיונות. וכשם שבאכילתו, אחרי כל אכילתך, אכול מלח, שהוא המאכל האחד שיוכל אדם לאכול את היסוד הטבעי כמו שהוא, שלא חלו בו שינויים ותמורות. כי הוא נמצא גם כן בעומק האדמה, כתבניתו בלעדי אדם. וגם שינויים טבעיים לא חלו עליו מיום כוננו השם ביסודות הארץ. אתם יודעים, מלח זה חומר משמר, הוא בעצמו לא משתנה, וגם מה שמולחים אותו, פעם היו ככה משמרים בשר, היו מולחים את הבשר, ואז הבשר לא היה נרכב. על כל פנים, מלח זה חומר לא משתנה. ואותו דבר מים, גם כן, זה המשקה הטבעי שלא חלו בידיים. והם מרגילים את הגוף והנפש גם יחד, המים והמלח, המלח והמים, מרגילים את הגוף והנפש גם יחד לזכור את המקור הנקי והפשוט שמנה תוצאות להמון הרכבות. הם החומרים הטבעיים, הכי טבעיים, הכי בסיסיים, הכי שום דבר לא משתנה בהם עם כל התחכומים. כן, הוא מעיר את השכל שלא להתרחק מהמקור ראשי. אז כמו שזה שומר על הטבע פשוט, פיזית, פסיכית, זה גם מעורר את השכל שלא להתרחק מהמקור הראשי, שלוקים ברא את האדם ישר, שיש נטיות נפש האדם בצורה פשוטה, טבעית, זה טביעות אצבע אלוהיות. זאת אומרת, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ושאדם יזהה את הנטיות הבסיסיות של חייו, ושלא ישכח אותן. ואז הוא יקשיג את האמיתיות הדרושות לשלמותו באורך ישר. זה ייתן לו את האוריינטציה בכל כיווני ההתפתחות שלו. סך הכל יש לו מרכז כובד של התחושות הפשוטות, מה זה יושרה, מה זה לא יושרה, מה זה נכון, מה זה לא נכון, מה זה יפה, מה זה מכוער. ועל פי הטבע הישר של הנפש, יעלה להתגדל בחוכמה ודעת, וכשיש לו מרכז כובד של יושרה, יש לו שכל ישר, יש לו מצפון ישר. עכשיו בוא תתרקם, תתפלפל, תעמיק, תרחיב, תקיף, אופקים. בכל מקום יש לך מדד לכל דבר, ואתה יודע איך אתה מתייחס לדברים. ואז אתה תתגדל בחוכמה ודעת. ואם לא יבקש חשבונות רבים, כי אם ידע שחשבון יחיד עליו לבקש, מבלי להתרחק מהיושר האלוהי המוטבע בנפשו, אז ימצא אושרו ומעלות רוחו בכל המון הרכבות השכליות, ולא יתאם מני אורח, כי אם ילך בדרך צדיקים, הולך באור. כן? לא שיש פה חלילה בנה לכך ש... תשתדל לדעת מה פחות דברים, תשתדל להיות נבער וצר אופקים, כדי שרק תחוש את התחושות הבסיסיות של חייך. ההפך מזה, מתוך שתדע את מרכז הכובד הטבעי של החיים, והנטיות הפשוטות והישרות והטבעיות, בכל המובנים כולם, גופנית ונפשית, וכתוצאה מזה גם מרכז כובד לשיפוט רוחני, אז זה, ככל שאדם הוא יותר מעוגן, הוא יותר מבוסס על היסודות האלה, אז אין לו שום בעיה להרחיב אופקים ודעות ורעיונות והבנות והקפה של כל החוכמות וכל המדעים וכל הרכבות השכליות, עד רבה, שמאוד רצוי לפתח אותם כמה שאפשר יותר, והם, כשיש מרכז הכובד, הם לא יבלבלו אותו. לא יגיע למין מצב כזה שכפום חופה שבשתה. יש לפעמים מרוב של אדם זה מפולפל וחריף וידען ומקיף, מרוב שיודע את הכל, אז הוא לא יודע כלום. זה פרפרזה על אלוקים עשה את האדם ישר, איך זה ממשיך? והם ביקשו חשבונות רבים. אז שהוא לא יבקש חשבונות רבים, ויזכור מה לא זה חשבונות רבים, הפך בחשבונות רבים, זה חשבון יחיד. תחזיק ראש, שם אחד ושמו אחד, תתפוס, יש עיקרון על לחיים, ואותו אתה מבקש. המון דברים לדעת. תזכור שכל מה שיודעים זה בשביל לדעת את הדבר אחד שיודעים. אז בעד זה יהיה הכל טוב. נקרא חשבון יחיד. וכמו שזה בכלל בחיים, בטבע, בנפש, בהשכלה, גם בתוך התורה עצמה. ובלחמה של תורה. הלחם יימשל לחלק ההלכה. ואם יגדיל תורה וידיר, ועד רבה ילמד הרבה פלפולים ומסכתות וסוגיות וחריפות, יוכל מלח השומר את היראה והאמונה. זה פה שנית קטן שונה ממה שאומר עד כאן. מלח פה, לעומת לחמה של תורה, אז הוא נמשל פה לשמירת היראת שמיים. אז אחרי כל הלמדנות, שיהיה גם יראת שמיים. דומני שזה קצת מהדהד את הגמרא המפורסמת של קו חומתין, שהייתה אמונת איתך, חוסן ישועות, חוכמת ודעת, יראת השם היא אוצרו. משל האדם שאלה מה שאלה לאוצר שלו, אמר לו, עירבת קו החומתין? חומתין זה באמת, זה קו של אדמה מלוכה, שהיו משתמשים בחומתין הזה בתור חומר משמר. אז החומתין הזה זה באמת מלח, והמלח פה, אז הוא נרשע, הוא נמשל ליראה, ליראה ואמונה. אז אתה לומד, אתה מרחיב, אתה מפלפל, אתה מתחכם והולך, יראת שמיים יש, כדאי שיהיה. אז צריך להכניס קצת מלח. יאכל מלח השומר את היראה והאמונה. הידיעה, ומה זה היראה והאמונה? פה פירוש המילים האלה, יראה ואמונה, זה במשמעות הכי פשוטה של המילים האלה. זה הידיעה הפשוטה שמחייבת כל המון הדרישה מעשית. של מה זה יראה ואמונה שצריכים לערב קצת כקו חומתין. זה לזכור כמו שאנחנו נצחים בנוסח ברכת התורה המורחבת שאנחנו אומרים באהבת עולם, עבר הבא. אז תן בלבנו איך אנחנו נגישים ללמוד תורה, מתוך המנטליות של תן בלבנו מינה להבין ולהסכים, לשמוע, ללמוד ולמד, כדי לשמור ולעשות ולקיים כל דבר תלמוד אותך באהבה. זהו, מה אני לומד פה בשביל? לומד כדי לשמור ולקיים, לעשות ולקיים. אז זה נקרא אמונה ויראת שמיים. שאת זה, כמה זמן לוקח לך לחשוב על זה? תחשוב, לפני שאתה מתחיל ללמוד, שנייה, תחשוב על זה, בזמן אני באמצע הלימוד, רגע, שנייה, תפסיק, סוף הלימוד תזכר למה למדנו. אז במובן זה אני חושב שהרב עכשיו משתמש במושגים האלה בהקשר של המלח. אז זה שומר את היראה והאמונה, זה הידיעה הפשוטה שמחייבת כל המון לדרישה מעשית. מה הידיעה הפשוטה? שצריך ללמוד כדי לדעת איך לשמור ולעשות ולקיים כל דברי תמונות תורת החבבה. אז זו הידיעה נורא פשוטה. וכשיש לך את הגישה הזאת, אז תהיה למדן ותהיה שקדן ותהיה כל מה שצריך. וכשזאת תהיה הגישה, אז לא יהיה ניזוק לבוא למידות רעות ושכחת תכלית של החוכמה. כשזוכרים את זה, אז לא מדרדרים לכל מיני מגמות אחרות, שלפעמים אדם מוצא את עצמו, אדרבה, לפעמים ישנם טיפוסים מוכשרים ויודעים ללהטט בשכל שלהם, אז וזה הופך להיות לאטרקציה בפני עצמה, אז עלולים לפעמים לשכוח מה העיקר, מה המטרה של כל הלימוד וכל ההתרקמות הזאת, וכל הפלפלנות הזאת והידנות הזאת, מה שעלול להופיע כרעבתנות כזאת, לשון רעבה אני מתכוון. מראה כמה הוא חכם וכמה הוא יודע וכמה הוא מכיר וכמה הוא למד ואין שם וכמה מביאות. ואחר כל השתייה, אז זה בלחמה של תורה, ואחר כל חילתך בלחמה של תורה, לחמה של תורה, זה לימוד גמרא, הלכה. ואחר כל השתייה, מה זה שתייה? השתייה נמשלה למים, או לכל צמא לכל המים. אני מסיר מיהודה ומירושלים, משען ומשענה, משען מים, משען לחם, משען מים, משען לחם, אלו הלכות, אומרת היומה, משען מים, אלו האגדות. אז הנה ככן, משען מים, זה האגדות. אז אחר כל אכילתך את הלחם, אלו הלכות, אכול מלח, ואחר כל שתייתך במעייני האגדה, שנמשלה למים, בהרבות הרעיונות, ישתה מים. מה זה המים? הרגש הנפשי שמרומם את האדם בטבע הנפש הדקה לחשוף לראשם. אחרי כל התחכמות ולמדנות וידנות, לשחזר את הרגש הפשוט. רגש האמונה, הרגש של הפנייה להשם, כמו שיש לילדים. לחשוף לראשם. וכשילמוד לחתום תעודה ביסודי הדברים ועיקרם, ילמד לעצב ולגמר את הדברים במטרות הראשיות שלהם, שזה יראת שמיים ורגש אמוני טבעי, אז לא יזיקו הענפים בהתפשטה מאוד. אז אדרבה, ככל שירחיב, כמו שאמרנו קודם בחוכמה, אז ככל שירחיב, ידע ויפלפל ויבקי ועם סברות, וזה לא יבלבל אותו. זה לא יזיק אותו, כי יכיר איך הם יוצאים מן המקור ושהם שווים אליו. המקור זה הרגש הפשוט, הנטייה הפשוטה, יראת השמיים הפשוטה הזאת. זה ההתחלה של הכל והסוף של הכל. יראת השם ראשית דעת, חוכמה ומוסר אבילים בזו. אז תכלית, ראשית זה תכלית בעברית. ויראת השם זה התכלית של כל הדעת, וזה גם ראשית הדעת, זה תחילת כל הדעת. תחילה ותכלית, זה יראת השם. כי הכיר איך הם יוצאים מן המקור והם שווים אליו. ואז יועילוהו כל החוכמות וההתחכמויות וההרחבות, יועילו לרוממו מהמעלה הפשוטה. יהיו, כמו שהוא אמר ביחס להשכלה, לא לעשות אידיאליזציה מנבערות, מגסות, מילדותיות. ודאי שאדם צריך להשתדל להרחיב בחוכמה ולטור בחוכמה, כמה שהוא יכול יותר, כמובן. אבל לא יהיה כדור פורח שהוא תרומם לגבעים ואין לו מרכז כובד שיחזיר אותו לאדמה. אז הועילו לרוממו מהמעלה הפשוטה, אז החוכמות, ההתחכמויות, הענפים הרבים, שרצוי שיהיו ענפים רבים, הם יועילו לרוממו מהמעלה הפשוטה, אז רבה, על ידי לימוד רב, אז הוא יצא מהמעלה הפשוטה הראשונית. היא רק מהווה לו מרכז כובד, אבל היא מהווה לו שורשים, אבל הוא לא אמור להיות בגובה הדשא. אל מעלה רמה ראויה לאיש חכם והוגה דעת, והרים קרן ביראת השם בכל טור. תנור בנן, אם כי בגמרא כתוב קצת אחרת, לא תנור בנן, אלא תניא נמי הכי. לא יודע איפה הטעות. תניא נמי הכי, אולי ככה צריך להיות כתוב גם בסימן כפחית. מה? איפה תניה אידך? בכפחית אנחנו, לא כפתית. כן? אתה צודק, תניה אידך. נכון. טוב, תניה אידך. כאחור אחר, אבל אכל כל מאכל ולא אכל מלח, שתה כל משקין ולא שתה מים, ביום ידאג מריח הפה, ובלילה מפני אסכרה. כן. היום אומר הרב, היום הוא מיוחד יותר לפעולות מתחדשות ממעשה האדם. על כן אין הרחקה מהטבע מזקת כל כך, כי אם ברשימה קלה שמודיעה סימן לפרעות העיכול הטבעי. ביום ידאג מפני ריח הפה. ובלילה שאדם ראוי שיהיה נמצא בה, בלילה. במצב טבעי יותר, על כן הוא זמן שינה, או היא זמן שינה, איך כתוב אצלכם? היא או הוא? הוא. הוא זמן השינה, כן, שהוא מצב טבעי גם הוא, אז תגדל הסכנה. ובחלק המזון הרוחני תמצא גם כן כדוגמתו, כי המתרחק במקור פשוט בתורה, ויראת השם תתקלקל מוסריותו, אמנם ביותו ער, בשכלו ובלבבו, נטייה לרוממות ומעשים טובים, שאז הוא יום לגבי הנפש וכוחותיה, לא תגדל הסכנה על ידי הרחקה מהמקור טבעי, מכל מקום שבץ קלקול יימצא, ורושם של פריעת מוסר בתכונות הנפש לא ימלט מלהיות בעל על ידי הריחוק מהדרכה המקורית, לגמרי בתורה וחוכמה. דוגמת, ריח הפה, גם בהיות האדם ניכר בסגנונו על מחשבותיו הפנימיות, על כן בהיות איזה קלקול פנימי נמצא, יוכר בסגנון לחודר היטב, וזהו ריח הפה. ובלילה, בהיותו נוטה למצב שפל, בהתגברות עליו מידותיו הבהמיות, שהוא לילה, הלילה המוסרי, אולי זה מה שהיה צריך להיות כתוב. מה, איך כתוב אצלכם? לילה, לילה המוסרי. זה כתוב לילה המוסריות. טוב, שהוא לילה המוסרי אצל הנפש, אנחנו היינו אומרים שהוא הלילה המוסרי אצל הנפש, אז תגדל מאוד הסכנה והתגברות המידות הרעות שמביאות גם כן פיתוי לדעות רעות, יוכל לבוא על ידי זה. גם צריך כתוב תוכל. רק תיקנתי פה בצד, יוכל לבוא. אני חושב אם התיקון נכון. אז תגדל, סגל, התגברות, זה יותר נכון. זה לא יוכל לבוא, זה תוכל לבוא. ההתגברות המידות הרעות, שמאוד פיתו לדעות רעות. תוכל לבוא. זה סתם תיקון שהוא קלקול. כן. כן, אז תוכל לבוא על ידי זה. כי יעלה מעיניו הוד האמת הפשוטה. הוד האמת הפשוטה. בסדר, אמת פשוטה, יכול להיות. איך כתוב אצלכם, אמת פשוטה? פשוט. האמת פשוט. יותר טוב, אמת פשוטה. אם כי זה גם יכול להיות ההוד הפשוט. ואללה, רב חשוד בעיניי שהוא קורא לאמת גדול, אמת פשוט. אז אנחנו נוהגים להגיד שאמת פשוטה. אם זה בסדר, מותר להגיד אמת פשוט. מריבוי הענפים המצטרפים ביותו מתרחק מהמקור, וידאג מפני אסתירה, המתחלת בפה וגומרת בבני מעיים, בדוגמתה בחולי הנפש, זכיחות הדעת בדברי דופי, וסופו, השחתה עזה בדעות עיקריות, הגוררות מעשים רעים שמשחיתים את האדם בכללו, מוציאים אותו מעולמו חלילה. על כן, ראוי להתבונן מטבע ארוחת הגוף על הדרכה הנפשית. להרחיב דעתנו בתורה וחוכמה עם הקירוב התמידי אל המקור הראשי הפשוט, שהוא אמונה ויראת השם ברגש לב ישר, כאשר נשא אלוקים את האדם. תניה נמי האחי, או תניה אידך. תניה אידך יותר טוב. כן, תניה אידך. אכל כל מאכל ולא אכל מלח, שתה כל משקה ולא שתה מים, והיום ידאג מפני ריח הפה, ובלילה מפני אסקירה. היום הוא מיוחד יותר לפעולות מתחדשות ממעשי האדם. על כן, אין הרחקה מהטבע מזקת כל כך, כי אם ברשימה קלה שמודיעה סימן לפרעות העיכול הטבעי. יצא אדם לפועלו ולעבודתו, עדי ארית. פועלו, עבודתו, אז אדם משכלל את המציאות, ממציא המצאות, יוצר מכשירים וטכנולוגיות, וזה הזמן, מתעסק בזה במשך היום. אז היום, בצורה טבעית, עניינו יותר ה... פעולות וממילא המערכות המלאכותיות של המציאות, זה אז הזמן לפעולתן, לפיתוחם. אז היום מיוחד לפעולות מתחדשות במעשה האדם, הפעולות המלאכותיות. על כן, אין ההתרחקות מהטבע כל כך מזקת, אלא רק נותן, גם היום זה לא ממש ממש טוב, אז, אבל זה לא כל כך מורגש הנזק שבזה, אלא רק ברושם קל, ברשימה קלה, שמודיעה סימן לפרעות העיכול הטבעי. על כן, אז זה מה שקורה ביום, אז עלול רק להיות סימן של קצת נזק, ריח הפה, ידאג מפני ריח הפה. ובלילה, שהאדם ראוי שיהיה נמצא בה במצב טבעי יותר. על כן, הוא זמן השינה שהוא מצב טבעי גמור, עד רבה, השכל לא פועל בשינה, ורק הכוחות הטבעיים הם המתפקדים. ואז תגדל הסכנה, זה לא רק ריח הפה, אלא מחלה ממש. ובנמשל הרוחני, במזון הרוחני, כמו שראינו בפסקה הקודמת, לא רק אכילתך פיזית, גם אכילתך הרוחנית, הלכה והגדה, בחלק המזון הרוחני, תימצא גם כן כדוגמתו. נזק קל בזמן היום, וסכנה יותר חמורה בזמן הלילה. כי המתרחק מהמקור הפשוט בתורה ויראת השם, תתקלקל מוסריותו. זה פוגע שאדם מתרגל לא לשים לב לנטיותיו הטבעיות, הוא גם לא ישים לב לנקיפות מצפון, כי נקיפת מצפון זה משהו טבעי, ושבן אדם רגיל לא לשים לב, אז הוא גם לא ישים לב. זה מסוכן, כשבן אדם מאבד את המצפון שלו, אז זה מסוכן. אמנם, כל עוד אתה בחיי החברה, חיי היום, חיי העשייה, יש מצפון, אין מצפון, יש נורמות התנהגות, ויש מסגרת, ו... להתגלות בהפרעות המוסריות, אז יש פה מחסומים נוספים חוץ מאשר התחושה המצפונית שהם שומרים על האדם. ביותו ער, בשכלו, בלבבו, נטייה לרומאות ומעשים טובים, שאז הוא יום לגבי הנפש וכוחותיה, לא תגדל הסכנה על ידי הרחקה מהמקור הטבעי. אין לו, זה לא איך שהוא הסביר, לא איך שאני הסברתי, אני אמרתי, סביבה, המציאות, נורמות. הרב אומר אחרת, מתי זה היום? שהשכל דומיננטי, שכל מאוד דומיננטי, אז בסדר, אין לו נקיפות מצפון, אבל יש לו שכל ישר, זאת אומרת, מבין בהיגיון, שיש דברים שלא עושים, או שכן עושים. על כל פנים, זה מצב שהוא ער בשכלו ובלבבו, נטייה לרוממות ומעשים טובים, שאיפות באופן כללי לטוב, אין לו נקיפות מצפון, אבל נטיות אידיאליסטיות יש לו. שאז זה מצב של יום לגבי הנפש וכוחותיה, אז לא תגדל הסכנה על ידי הרחקה מהמקור הטבעי, אז אין לו כל כך אינסטינקטיבי, ויש לו פיתוח אישיותי לא טבעי, שמחפה על החיסרון הטבעי. מכל מקום, קצת קלקול גם מתגלה שם, שמץ קלקול יימצא ברושם של פריאת מוסר, בתכונות נפש לא ימלט מלהיות בא על ידי הריחוק ומדרכות המקוריות לגמרי בתורה וחוכמה. דוגמה, וזה דוגמת רחפה, זאת אומרת, עלול להיות גם כן כל מיני פינות, עיגולי פינות בעייתיות, עלול להיות של פריאת מוסר בתכונות הנפש, זה גם מישהו חכם באידיאליסט, וזה מתי שמאבד את את הנטייה האינסטינקטיבית הפשוטה הטבעית, יהיה לזה השלכות מסוימות. עלול להיות. דוגמת ריח הפה. עד כאן הערה אחת. הערה שנייה. עוד נזק עלול להתגלות. גם ביות אדם ניכר בסגנונו על מחשבותיו הפנימיות. על כן, ביות איזה קלקול פנימי נמצא, יוכר בסגנון לחודר היטב. וזהו ריח הפה. זה מעניין. זאת אומרת, הוא אומר, רעיונות יפים, רק איך הוא אומר אותם? הסגנון שבן אדם מדבר. אז זה מזכיר את מה שהרב כותב, שם באורות התשובה, נתן לעצמי שכל הפחות, חלק מכם זוכר את זה, שכל חטא מטיל חרדה על הנפש. והדבר ניכר בהמון דברים. בכתב היד, ובתנועות, ובין היתר, בסגנון הדיבור והכתיבה, עוד יותר. וזה לא יעלה מבעל עין הפקיחה. יכול לחוש את ההשלכות של זה. אז זה פה גם כן, אדם שיש לו בעיה יושרה המוסרית הבסיסית שלו, שנפגם בו, התרחק מהאינטואיציות הפשוטות, הטבעיות הראשוניות, אז למרות שהוא בסדר, הוא חכם, תלמיד חכם, ידען, למדן, הכל יפה, לבעל עין הפקיחה או אוזן פקיחה, הסגנון של ההתנסחות, הסגנון של הרצאת הרעיונות, בעל עין הפקיחה יבחין שם בבעיה. אפילו שאין בעיה בתכנים, אבל יש בעיה באיך הם מועברים. יוכר בסגנון לחודר היטב. אני לא בטוח שזה יוכר לכל אחד, אבל לחודר היטב, אז זה יוכר. וזה נקרא ריח הפה. וזה הנזק של היום. מה זה יום? יום, שכל פועל, האידיאלים פועלים, הדברים הגבוהים פועלים, האדם, הוא הולך באור. באור זה יפה, ומכל מקום, כשיש שם איזה בעיה שם, במערכת העיכול המוסרית הרוחנית שלו, בעל עין הפקיחה, זה יוחש. ובלילה, ביותו נוטה למצב שפל, בהתגברות עליו, מה זה לילה? אם יום זה הערת השכל והאידיאלי, אז מה זה לילה? אי הערת השכל ואי אידיאלי, מה יש? ישנים. ישנים, כשישנים אין שכל, אין אידיאלים, יש נטיות גופניות ודמיונות, ברגשות נמוכים. אז זה מצב הלילה, ביותו נוטה למצב שפל, בהתגברות עליו מידותיו הבהמיות, שהוא הלילה המוסרי אצל הנפש, כי כשאדם ישן ופרה ישנה, האישיות שלהם לא ניכר הבדל גדול באישיות שלהם במצב הזה. אז זה מצב לילה. ואז מתגברות עליו מידותיו הבהמיות, שהוא לילה, הלילה המוסרי אצל הנפש, אז תגדל מאוד במצב הזה הסכנה והתגברות המידות הרעות, שמביאות גם כן פיתוי לדעות רעות, תוכל לבוא על ידי זה. זאת אומרת, מתי שבכלל הוא לא מונע מיסודות שכליים ולא מיסודות אידיאליים, אלא הוא חי חיי רגש, התלהבות ותחושות ודמיונות. אישיות כזאת מאוד מסוכן מתי שהיא מאבדת את האינטואיציות המוסריות הבסיסיות והיושרה הנפשית הטבעית. כי יעלה מעיניו הוד האמת הפשוטה מריבוי ענפים ומסתעפים. זאת אומרת, זה יוביל למידות רעות, כי אין לו בכלל, שום אמת מידה לשום דבר. השכל לא דומיננטי בחייו, ואידיאלים זה לא מעניין אותו, אבל מעניין אותו תחושות. תחושות? אז בסדר, אם יש לו מצפון בסיסי של יושרה, אז יש לו מרכז כובד אישיותי, והוא מאזן אותו. אבל כשאין לו את זה, הוא פגום בזה, הוא יכול להתפזר לכל. זה סכנה נוראה של אסקירה. אז תגדל בעוד הסכנה והתגברות המידות הרעות שמביאות גם כן פיתוי. זה לא יישאר בדעות, במידות הרעות יישאר גם יוביל לדעות רעות. כי אדם תמיד יש לו נטייה לעשות אידיאולוגיה מאיך שהוא מתנהג. ומתי שמרכז הכובד שלו הוא כזה, רגשות ודמיונות והאישיות שלו המוסרית איננה, היא איבדה את היושרה הבסיסית שלה, אז זה גם מגיע לדעות רעות. זה יוכל לבוא על ידי זה. כי יעלה מעיניו הוד האמת הפשוטה, מריבוי ענפים ומסתפים ביותו מתרחק עם המקור. או שיש כל מיני רעיונות וכיוונים בזה, שהיסודות, שלושת היסודות האלה, המצפון, השכל והאידיאלים, לא עובדים. אז זה נקרא הוא מתרחק מהמקור, מתרחק מהמצפון, אז ידאג מפני אסקרה, מתחילת בפה וגומרת בבני מאיים. ודוגמתה ככה הגמרא אומרת לקבל. דווקא שם כתוב בהפך, מתחילת בני מאיים וגומרת בפה. וביום הפידה נאמר על צפידנה, לאחרת שמתחילת בפה, אין שם. בסדר, דאג מי אסקר, זה פליטת קולבון של הרב פה. המתחילת בפה וגומרת בבני מעיים. באמת היה אמור להיות המתחילת בבני מעיים וגומרת בפה. ודוגמתה בחולי הנפש. מה זה מתחיל בפה וגומר בבני מעיים? או אולי להפך, מה זה מתחיל בבני מעיים וגומר בפה? זכיחות הדעת בדברי דופי, שסופו וסופו השחתה עזה בדעות עיקריות, הגיורות מעשים רעים שמשחיתים את האדם בכללו ומוצאים אותו מעולמו חלילה. יכול להיות שדווקא זה כן מתאים, הנמשל פה בחולי הנפש, למעיים ואחר כך הפה, זכיחות הדעת בדברי דופי. הדעת זה דעת פנימית, בדעת חדרים ימלאו, אבל יש לו זכיחות דעת בדברי יופי, הוא נהנה מדברי דופי. הוא דברים שהם לא מכובדים, והוא זה נעים לו, קליל לו. זה זכוח דעת בזה, הוא מוצא מזה. סוף הדבר, שזה יעשה לו דעות עיקריות, יבוא להשחתה עזה בדעות עיקריות, דעות אולי הם אלה, מה שיבוא לו בהצהרה, בהעברת רעיונות, שיוצא אולי הפה, בטח מתי שזה בא למעשים רעים, שזה הביטוי החיצוני לעמדה הנפשית הפנימית, והם משחיתים את האדם טוטל בכללו, ומוציאים אותו מעולמו חלילה. זה מתחיל חוסר אכפתיות לדעות רעות, לדברים מכוערים, לדברי דופי, וזה הופך להיות לסיגול של דעות רעות, שמובילים למדיניות התנהלותית, ממשית, מקולקלת, שמשחיתה לגמרי את כל הישיב. אני מערער בכל, אני מנסה לחשוב, אולי זה נקרא עוד פעם, אני מנסה להציע פרשנות, אם נגיד שפה זה הביטוי למחשבה, אז המחשבה יותר פנימית, וזכיחות הנפש, זכיחות הדעת, בדברי דופי, זה יותר, אף אחד לא יודע, הוא נהנה מזה בתוך ליבו, זה מקביל לבני מעיים, בסופו השחתה בדעות עיקריות, הגאות מעשים רעים. זה מה שמתבטא בסוף. אז מגיע לביטוי, אז הפה בסוף מבטא את מה שנמצא בעומק הדעת, דעה, ואחר כך מגיע לדיבור. אז פה המעשה הוא בבחינת, הדיבור הרב אומר באיזשהו מקום, שהוא המחשבה המעשית. מחשבה לובשת מעשיות או גשמיות, אז זה דיבור. אז אולי זה מתאים פה, ואז, ואם זה הפירוש, אז אין לך ממש פשוט, אם הרב צבי יהודה היה מוציא את זה, אז פשוט היה מוכיח את הרב, מתקן אותו. זה פשוט היה מתחלת בבני מאיים וגומרת בפה. אולי
מה שדובר
בקריסה
השנייה שמתחילה בפה וגומרת בבני מאיים, מה שהספר בסוף מגיע למאיים, וגם פה מה שרקים בדעת בסוף מגיע למידות רעות.
הזכיחות הדעת, אתה אומר, זה הפה. למה דעת זה פה?
לא, אתה תגיד פה במשל. כן. אתה מכניס דרך הפה אוכל.
כן.
זה מגיע למעיים.
כן.
גם פה הדעת, היא התחלה של הבעיה של האדם.
כן.
ובסוף זה מגיע גם לדעות עיקריות שמשקורות מעשים רעים.
כן, אני מסכים שזה התחלה וזה הסוף. בכל מקרה זה התחלה והסוף. אנחנו לא מתקשים בהתחלה והסוף. ברור שההתחלה בסוף גורמת לסוף. רק השאלה היא, מה המשל, לא למה שההתחלה גורמת לסוף, אלא מה זה התחלה ומה זה סוף. כי לפי מה שרב כתב, אז מתחילת בפה, והסוף זה בני מאיים. ולפי המושג אסקרה, כשהרב רוצה להסביר עליו, אז הוא טועה פה, כי זה לא מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שזה להפך. זה מתחיל בני מאיים, מסתיים בפה. ואני מהרר בכל שאפשר, שאין חינמי, זה פשוט הייתה פליטת קולמוס של הרב, ויש לו הרבה כאלה. אבל הנמשל של זה, זה מסתדר טוב, מסתדר יפה. כי אם תסביר את הדעות, את הזכיחות הדעת, זה מצב נעלם, כמו מה שמתרחש במערכת העיכול. אתה לא רואה את זה. אבל מה שבסוף מתגלה בפה, מה שיוצא בפה, זה כבר ניכר. אז זה דומה, זכיחות הדעת, בדברי דופי, שמוביל להשרתה הזה בדעות, גורד מעשים רואים. מעשים כבר כולם רואים. אז זה בא מן הפנים אל החוץ. וזה המודל של מחלת האסקרה. כן. על כן, ראוי להתבונן מטבע ארוחת הגוף, ארוחת הגוף, רפואת הגוף. על ההדרכה הנפשית, ללמוד לעשות מזה משל מן הבריאות הגופנית, ללמוד גם כן על הדרכה הנפשית, להרחיב דעתנו בתורה וחוכמה, אבל לשמור על הקירוב התמידי אל המקור הראשי הפשוט, שהוא, מה זה המקור הראשי הפשוט? אמונה, ויראת השם, שזה מקביל למלח, ורגש לב ישר, שהוא מקביל למים. כאשר עשה אלוקים את האדם ישר. תנו רבנן, המקפה, אכילתו במים, אינו בא לידי חולי מעיים. מה זה מקפה? רש"י, מקפה אכילתו במים, שותה מים הרבה אחר אכילתו, עד שאכילתו צפה במים. ויצף הברזל, מתרגמינן וקפה פרזלה. זה גם גמרא מפורשת, שדברים שהם לא יהיה אור יקרות וכיפאון, דברים שהם יקרים בעולם הזה, יהיו כפויים לעולם הבא. לא יהיה אור יקרות, כיפאון. מה זה כיפאון? יצופו הדברים שהם נעלמים, טעמי תורה שהם נסתרים בעולם הזה, יצופו לעולם הבא. אז הנה קפה, קפה פרזלה. גם שם רש"י אומר כיפאון מלשון קפה פרזלה. מונע הסקירה, אז המקפח אכילתו במים, אינו בא לידי חולי מעין. מה זה מונע הסקירה? זה בהמשך. אמר רב מרי, אמר רבי יוחנן, הרגיל בעדשים, אחד לשלים יום מונע אסקרה מביתו. אבל כל יום עלו, מה הייתה ממשום דגשה לריח הפה. טוב, אז הרש"י הזה הוא מקדים את המאוחר. הוא שייך למעבר לעמוד. מונע אסקרה שיכול לקבל מחמת עיצור פני מעין, ועדשים משלשלים. טוב. תנו רבנן, המקפה אכילתו במים אינו בא לידי תחולי מעין. וכמה, אמר רב חיסדא, כמה הוא צריך לשתות? לא יהיה לו הרעלת מים בסוף. אז וכמה, אז הוא אומר, קיטון, אמר רב חיסדא, קיטון לפת. רק אני לא יודע מה זה קיטון. זה כתוב גם שכל יום אדם בבוקר, אדם שאוכל, שותה קיטון מים בבוקר, אז זה מציא כך וכך מחולאים יש בבני מעין, ופת במלח וקיטון מים, אז זה מציא מכל הרעות האלה. צריך לראות מה זה קיטון מים. טוב. לפי דברי הרמב״ם שכתב בהלכות דעות, שאין לשתות הרבה בסעודה, כי אם כדי לשרות המאכל, יש לומר, המקפה הוא לשון מקפה של גריסין. הרב חולק אל רש"י. מקפה של גריסין, אם אני מבין, מקפה של גריסין זה כמו דייסה של גריסין. שעושה אכילתו על ידי המים ששותה כשיעור, כדי שיעשו כן מקפה. כן דייסה, זאת אומרת, לא, בדיוק ההפך, שלא יהיה צף יותר מדי, שלא יהיה מוצף. לא להציף את הקיבה במים, אבל שיהיה, לא יהיה מוצע, כי יהיה כזה דייסה. ששותה כשיעור כדי שיעשו כאין מקפה. אז הוא פועל להטיב העיכול. ואמר קיטון לפת, שתהיה שתיית המים נערכת נגד האכילה בערך הראוי. ומה ראוי להתעורר שנמצא תמיד שיווי נערך בענייני הגוף והליכותיו ולעניינים הנפשיים, שזה מה שמעניין אותם. ולכן זה נכתב פה בעין יעקב, והרב מסביר לנו את זה בעין היה, מה משמעות הנפשית, רוחנית, מוסרית, ולא הידיעות ההלכתיות או המעשיות או הטכניות, זה לא הנושא של אגדות חז"ל, בראש ובראשונה. אז כן, אז לכן, אם זה כתוב פה, אז זה בא ללמד אותנו הליכותיו על עניינים הנפשיים, שמזון הגוף בלחם ומים, כערכם במזון הנפש, הלכה והגדה, כאשר ביארנו. אז מים זה הגדה, ולחם זה הלכה. אז מה היחס בין כמה שעות לומדים בישיבה הלכה, וכמה לומדים הגדה? זו השאלה. הלכה היא המזון היבש, ובכל זאת הוא כלחם, שהוא יסוד קיום הגוף. לא הלחם לבדו יחי אדם, זאת אומרת שוודאי שעל הלחם יחי האדם. אז מזונו הבסיסי של אדם זה הלחם. אז כן, אז ההלכה היא המזון הזה היבש, ובכל זאת הוא כלחם שיסוד קיום הגוף. אמנם לכשיעוקל ויביא תועלתו בחלק בהתחלקו ליתן תמורת הניתוק והגידול הראוי בכל חלקי הגוף, אז צריך לשתייה. אחרי שהוא אוכל ויסודות המזון ניתנים, מתחלקים לכל הגוף, אז צריך לשתות. המים פועלים להעביר את החלקים היבשים, להביאם למצב הממוזג הראוי להיות נהפך לדם המחיה. האגדה, כמותה בנפש, פועלת לגלות את הפעולה הטובה שידיעת ההלכה והעמל בה עושה. והוא עדין בכל ידיעה, שכל ידיעה אמיתית משלמת את הנפש, אף על פי שהיא וישה, ודבר על אין לה עם ההיגיון הנפשי, המיישר את המידות ומרומם את הנפש, בכל מקום כשילווה לזה חוכמת הנפש, בדעת ויראת השם, תתגלה פעולת הידיעה, וכל מדע יועיל לזכך את התכונות האנושיות. כל מדע, לא רק תורה, אלא כל מדע, סוף דבר הוא מועיל לזכך את המידות האנושיות, את התכונות האנושיות. ולמעלה בקודש, בין ארוך, בענייני דעת התורה. אז אם כל מדע עושה, אנחנו מצפים שככל שאדם רחב אופקים יותר, ואיש שכל יותר, וחכם יותר, אנחנו מצפים ממנו להיות יותר מוסרי, להיות יותר עם יראת שמיים. ואם זה נכון להרחבת אופקים בכל מדע, אז למעלה בקודש, בין ארוך, בענייני דעת התורה, שהאגדה משלמת להפיק התועלת הרצויה מלימוד ההלכה והגיעה בה. האגדה, אז היא גורמת לעיכול נפשי ובנייה נפשית, בריאה של כל לימוד ההלכה. ומבלעדי האגדה, הלומדה תואם טעם יראת חטא, אהבת השם יתברך, ככה זה גמרא. מי שאין לו אגדה, אז אין בו עירת חטא ואין בו אהבת השם. אז בלי זה יהיו הידיעות היבשות כבלתי מעוקלות יפה, שמביאות חולי מאיים בגוף. וכן הוא בערך הנפש. כשלא לומדים אמונה, לפעמים הריבוי של לימוד הגמרא וההלכה יוצר איזה בעיות אישיותיות. נראוי שישמר הערך בין ההלכה לאגדה, ויהיה המשך המשל נאות לפירושנו על פי דברי הרמב״ם. ולפי פירוש רש"י, דפירש הצף לשון כפה פרזלה, זה מה שכתוב לכם? כפה פרזלה? טוב, ככה ראוי שיהיה כתוב, ייתכן בגדול בתורה, כבר מילא קריסו בידיעות המעשיות, של רומם נפשו, עיונו העיקרי יהיה תמיד בעניינים האלוקיים, שהם יסודי דברי האגדה ועיקרה. הוא תכלית השלמת האדם, הדרך המביאה אותו להינצל מכל מדווה, ויצר הרע. כמו שכתבו הראשונים, חובות הלבבות, והרמב״ם, שכותב שמישהו תמיד רחם, אחרי שכבר למד את כל השס, הוא לא מוצא את ידיו ברגליו בכל ענייני ההלכה, עד שלא יעסיק את מוחו בסוגיות הלכתיות שאין גבול להם, אלא הגדולים עוסקים כל ימיהם בדעת אלוקים, במחשבות העמוקות, בלימודים הפנימיים. זה ראוי לתלמידי חכמים ותיקים וזקנים. טוב, למרות שקראנו את זה פעם אחת, אבל ניסיתי בפעם אחת הזאת להסביר את הפעם השנייה. אז בפעם הבאה, בעזרת השם, אז נלמד את למד.